שלום לכולם, שלום הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם, כן.
היום אנחנו רוצים לדבר איתך על מושג שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי, שנקרא קארמה. זה למעשה מושג מהבודיזם, האינדואיזם, שהמשמעות שלו, של המילה הזאת קארמה זאת פעולה. בעצם זה אומר שלכל דבר שנעשה בחיים שלנו, לפעולות, למחשבות, לכוונות, תהיה איזושהי תוצאה. בחיים שלנו, במציאות שלנו. וזה אומר שאם עשיתי כוונות ומעשים טובים, אז יהיה לי תוצאות טובות בחיים. ואם עשיתי דברים רעים, אם פגעתי במישהו, אם עשיתי משהו לא בתמימות לב, אז זה כנראה יתבטא באיזה שהם דברים לא נעימים שיקרו לי. אז באמת, הקרמה היא סכום הפעולות שלך בחיים האלה, בחיים קודמים, היא ממש מלווה את האדם לפי התפיסה הזאת, ומתארים את זה כמו איזשהו אפקט בומרנג. מה שתעשה יחזור אליך. יש איזושהי מערכת שזוכרת את כל המעשים הטובים והרעים שלנו, ואף אחד לא יכול להתחמק בעצם מההשלכות של המעשים שלו. אז המושג הזה קיים, משתמשים בו די הרבה, ורצינו לשאול אותך, האם לפי חוכמת הקבלה זה נכון, האם קיים כזה דבר שמשהו, שהכל חוזר אלינו, שלכל כוונה ופעולה שלנו יש איזושהי השלכה?
ודאי שכן. אנחנו נמצאים ברצון לקבל שהוא בעצם כל הטבע הבריאה, הרצון לקבל הזה הוא קיים, אנחנו נמצאים בו, אנחנו חלקים שלו, הרצון לקבל הכללי הגדול, כל המעשים שלנו, המחשבות שלנו, הפעולות שלנו, לא חשוב באיזה רמה, אבל כולם הם מתוך הרצון לקבל, וודאי שבו זה הכל נרשם, בו הכל מתחיל ונגמר. ולכן אי אפשר להגיד קרמה, חוכמת קבלה לא משתמשת ב... במושג הזה, וגם כן הגדרות אחרות, אבל זה כן, קיים, ודאי, אנחנו, כמו שכתוב כל מעשיך בספר נרשמים וכן הלאה.
איפה זה נרשם? מה זה המערכת הזאת שעוקבת אחרינו?
אנחנו בה נמצאים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך הרצון לקבל שבורא ברא, חוץ ממנו אין כלום, יש כוח עליון והרצון שהוא ברא. ואנחנו בתוך הרצון הזה חלקים של הרצון.
אז אם עשיתי פעולה רעה, פגעתי במישהו, אז בהכרח תהיה לזה איזושהי תגובה רעה כלפיי?
זה צריכים לדעת מה זה טוב ומה זה רע.
אוקיי.
זה הכל לפי החוקי של אותה מציאות, נגיד, אותה הקרמה.
כן.
אני משתמש במילה הזאת ככה ובזהירות רבה, כי זה, אני לא יודע בדיוק מה מתכוונים לזה.
כן, אז מה הם בעצם מעשים טובים או רעים לפי חוכמת הקבלה?
מעשה טוב פשוט מאוד, זה מעשה לחיבור בין כולם. שכל הרצונות, שכל אחד מאיתנו הוא נושא רצון מסוים, שכל הרצונות שלנו הם יהיו מחוברים יחד. ואז כשהם יצטרכו להתחבר, הם יצטרכו לתקן את עצמם כדי להתחבר, כי מלכתחילה אנחנו עוינים זה לזה. ולכן אדם שעובד על עצמו כדי להיות מחובר טוב עם אחרים, אז הוא פועל לטובת הרצון הכללי הזה, ואם כך משפר את חייו ומשפר את אחרים, וזה בעצם השכר שלו.
אז עוד פעם אנחנו יודעים שנגיד מעשה טוב זה אהבה, נתינה, עזרה לזולת.
זה לא בדיוק... יכול להיות מעשה טוב, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה.
אז מה
יכול
בדיוק?
יכול להיות שעל ידי זה שאני עושה סתם טוב למישהו, אני לא פועל לטובתו.
למה? כי אני לא יודע מה
השלכות? צריכה להיות כאן עניין, מחשבה וחשבון מטרתי.
איך באמת, מה המערכת הזאת דורשת מאיתנו? איך אנחנו
נדע? שאנחנו נבין אותה, שאנחנו נרגיש אותה, שאנחנו נפעול כדי לממש אותה נכון.
אז מה הם בעצם מעשים רעים, כדי להבין יותר טוב?
מה שלא הולכים ביחד עם, עם תנועת המערכת למטרתה. לזה שכל הנבראים יתחברו ברצון טוב בין כולם.
איך המערכת הזאת עובדת בדיוק?
היא נפעלת על ידי כוח העליון. שכוח העליון הוא כולו השפעה ואהבה, חיבור. ומערכת הזאת היא נפעלת על ידי כוח העליון הזה, ממצב שהיא הפוכה ממנו, ולמצב שהיא כולה משתווה עמו, דומה לו. ואנחנו נמצאים בתוך אותה מערכת, כחלקים שלה, הקשר בינינו הוא לפי מה שמערכת קובעת, ואם אנחנו פועלים לטובת הקשר בינינו, הדדי בין כולם, משפיעים טוב למערכת ומשפיעים טוב לגורלנו. או ההפך, חס ושלום.
אני אתן לך דוגמה. כן. לפני הרבה שנים, שהייתי יותר צעירה, חליתי בסרטן, ובאותה תקופה למדתי אצל מורה בודיסטי, ושאלתי אותו למה זה קרה לי. אז הוא אמר שזאת קרמה, כנראה שעשית משהו רע בעבר, ולכן זה קרה לך. ואמרתי לו, אבל אני בן אדם טוב, אני לא עושה שום דבר רע לאף אחד. אז הוא אמר, יכול להיות שעשית משהו בלי שידעת, בתמימות, אבל זה פגע במישהו, ולכן זה קרה לך. זאת אומרת, התשובה הזאת לא סיפקה אותי באמת.
היא באמת לא נכונה.
אז למה באמת קורים דברים רעים לאנשים או דברים קשים?
זה לא דברים רעים שקורים, זה התגלות אותה הקרמה, אם תרצה כך לקרוא לזה, שאנחנו צריכים לתקן אותה. שאותו רצון שמתגלה, הוא מתגלה תמיד בצורתו הרעה, ואנחנו צריכים לדחוף אותו רצון הכללי, על ידי פעולות שלנו לטובה, לחיבור. לכן מתגלים תמיד דברים רעים.
אז אתה אומר שהם מתגלים לצורך איזשהו משהו תיקון. שנקרא תיקון.
כן.
מה זה בדיוק התיקון?
תיקון לעשות מזה דברים טובים, שנהיה יותר קרובים זה לזה, שנגיע להבנה, להחלטה, להתקרבות, להדדיות, לפעולות משותפות. זה בעצם תהליך שהרצון לקבל את זה צריך לעבור ממצבו הראשון, שזה שבור, אם שמעת על חטא צדת, שבירת אדם הראשון, ועד שאנחנו מקימים את כל המערכת השבורה הזאת לנכון.
מה, למי שלא מכיר את הסיפור הזה, שבאמת הוא נשמע משהו קצת מנותק מאיתנו, מה זה אומר? איך אני צריכה לפרש את האירועים שקורים לי?
פשוט מאוד, לנוע לקראת ואהבת לרעך כמוך. שזה גם כן לא כל כך מובן. אבל בכל זאת זה אומר כבר על משהו, שאנחנו צריכים להיות מחוברים בינינו ויחסים הטובים.
אז זאת אומרת שאני צריכה להבין שדברים שקורים לי בחיים, הם בעצם מכוונים אותי לאיזשהו תיקון.
נותנים לך הזדמנות לעשות פעולות, לא כמו שהתגלו בך, אלא ההפך, לתקן אותם.
פעולות של, אמרת, שמתקרבות לאהבת הזולת.
כן.
האם יש עונש לפי חוכמת הקבלה? האם יש עונש על מעשים רעים או מחשבות רעות?
לא, אין שום עונש. מערכת לא עובדת לפי העונש, אלא מה שנראה לנו עונש זה גם כן תיקון.
מה שאמרנו קודם.
כן.
הזדמנות.
שאין עונשים, אלא כדי להביא את האדם לבירור יותר טוב, כדי שיתקן מה שמוטל עליו לתקן, אז מרבינים עליו במשהו, ואז הוא קורא לזה עונש, אבל בעצם זה גילוי הפעולות הנדרשות ממנו, שזה התיקון.
איך אדם לא מרגיש אשם על משהו שהוא עשה לו בסדר, ולכן הוא קיבל עכשיו איזה מצב לא נעים?
כמו שאנחנו עכשיו מדברים, אז אף אחד לא אשם.
למה?
כי מלכתחילה זה בא אלינו בצורה כזאת של שבורה, מערכת שבורה. ואנחנו צריכים לגרום לתיקון. לכן אנחנו לא אשמים. אנחנו קיבלנו מערכת הזאת, אנחנו, כמו שאנחנו נותנים לתינוק, לילד קטן, לגו, משהו שבור ורוצים שהוא יחבר, יתקן. כמו פאזל. ואז מתוך זה אנחנו לומדים. אי אפשר ללמוד משהו אם לא שברת ולא הרכבת שוב.
מה שבור בדיוק במערכת הזאת?
אנחנו שבורים. אף אחד מאיתנו לא מבין את השני, מפני שהרצונות שלנו הם אגואיסטים, בכל אחד, ואנחנו לא רוצים להבין את השני, להתקרב לשני, להתלבש מה שנקרא בשני.
זאת אומרת, אנחנו בעיקר מרגישים את עצמנו, מה שאנחנו רוצים או לא רוצים, וקשה לנו להרגיש מה שקורה אצל אחרים.
ודאי.
וזה נקרא שאנחנו שבורים.
כן.
אז איך מתקנים את זה?
הקשר בינינו שבור.
הקשר. ואיך מתקנים את זה?
זה כבר... כל חוכמת הקבלה היא חוכמת התיקון. שאנחנו צריכים להתחיל לבנות בינינו קבוצות קטנות, שבהם אנחנו יכולים לממש את התיקון הזה בחומר, זאת אומרת, בינינו. וגם כן, העיקר התיקון הוא על ידי המאור המחזיר למוטף. שאנחנו מזמינים כוח עליון מיוחד, מאותה צורת הרצון המתוקנת, נגיד קרמה מתוקנת, שכבר קיימת, רק לא בהשגה שלנו, אנחנו יכולים משם למשוך כוח, ששם קיימת הצורה שלנו העתידה המתוקנת, אנחנו יכולים למשוך משם את הכוח הזה, והוא יתקן אותנו, וימשוך אותנו לאותה הצורה המתוקנת העתידה. וכך אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות שלנו, ולהגיע לטוב.
איך נראית הצורה הזאת המתוקנת העתידה?
שכולנו מאבדים את האגו שלנו, הרגשת הפרטיות שלנו, ומתחילים במקום זה להרגיש שאנחנו כולנו מחוברים כחלקי מערכת אחידה, אינטגרלית, גלובלית כזאת, שכל הדומם צומח חי אפילו נכללים בה, רק ללא בחירה חופשית שאין בהם בחירה חופשית, אלא רק בני אדם. וגם בבני אדם יש כאלה שיותר עצמאים, פחות עצמאים, אבל כולם בסופו של דבר צריכים להתחבר לרצון לקבל אחד, שהוא כלול מהרבה מאוד רצונות הפרטיים, שכל אחד מהם קיבל תיקון, שהוא רוצה להיות מחובר עם כולם, ממש כמו שכתוב, כאיש אחד בלב אחד.
אז המקובל הוא בעצם מרגיש שהוא וכל האנושות וכל המערכת הטבע הם אחד?
כן. הוא מרגיש כן ולא. זאת אומרת, הוא מרגיש איפה הוא נמצא ומה עוד אליו לתקן.
אוקיי, זאת אומרת שכל הפעולות שלנו, הטובות והרעות, הן ביחס לתחושת האחדות שלנו עם כולם, עם
העתידה.
העתידה שאנחנו צריכים לשאוף אליה.
כן.
עכשיו, דיברת גם על המושג בחירה חופשית. שאמרת שיש רק לאדם את הבחירה הזאת. אז כן. מה היא בעצם הבחירה החופשית?
או לנוע לקראת זה, או להתעסק עם הרצון לקבל הפרטי, האגואיסטי, הצער. זה הבחירה החופשית, בין זה לזה.
אז נגיד, אמרת שכשקורה למישהו משהו רע, אז יש לו כאן איזושהי הזדמנות. איך הוא צריך לבחור נכון, להשתמש בבחירה החופשית שלו בצורה נכונה, במקרה כזה?
זה אי אפשר לעשות לאדם לבד. הוא צריך להיכנס לקבוצה, ובקבוצה הוא צריך להבין כל השיטה הזאת, איך היא מתממשת. כי זה שיטת החיבור, אז לא יכול להיות אדם לבד. רצוי שיהיו עשיריות כאלה, קבוצות בני 10, ואז ישנה שיטה. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים לעשות בתוך הקבוצה, באיזה יחסים בינינו צריכים להתחבר, לדבר, לעשות פעולות, ללמוד, בירורים, הבחנות, לבדוק את עצמנו, איך אנחנו מרוחקים או מקורבים זה לזה. כל העבודה היא כך, בעשירייה מה שנקרא. בדרך כלל רצונלי שיהיו 10 אנשים שירצו להתחבר כך יחד, ואז בקשר ביניהם הם יכולים להתאים את עצמה למערכת הכללית, עליונה, שכוללת בתוכה כל הטבע, ואז בתוך העשירייה הזאת הם יכולים לבדוק, ללמוד, לחקור, להבין ולהתייחד בינינו, ביניהם, עם הטבע הכללי.
באמת, כשקראתי על קרמה, אז אחד הדברים שקראתי על זה, זה שמדובר באמת במצב הפנימי של האדם. זאת אומרת, שאם הוא מרוכז בעצמו, כמו שאמרת קודם, והוא לא מתקשר לאחרים, אז הוא בעצם יחווה איזשהו סבל פנימי, שקשור לטבע האגואיסטי שלנו, שהוא עסוק רק בעצמו, ואם הוא מצליח לצאת מעצמו לאחרים, ולעשות פעולות ולחשוב על טובת אחרים, אז זה יניב לו תוצאה טובה, כי הוא יהיה חופשי מהסבל הפנימי. זה קרוב יותר למה שאתה מתאר?
אני לא מבין כל כך בדיוק בקרמה, ולא התעסקתי בבודיזם ובשום הענפים שלו. אני חושב שזה לא בדיוק נכון, כי חוכמת הקבלה היא מביאה לנו מאור המחזיר למוטף. זה אמצעי מאוד מיוחד, עליון, שמחוץ לעולם שלנו, כוח כזה, שפועל אל אדם ומעלה אותו למעלה מהטבע האגואיסטית. ואז אדם מתעלה לזה שהוא לא צריך מדיטציות, הוא לא צריך אפילו פעולות גשמיות מיוחדות, הוא לא צריך אורח חיים מיוחד, כל הדברים האלה נעשים בו בפנים, לפי הכוונה שלו. זה דבר אחד, ודבר שני, שהעיקר זה על ידי אותו המאור, מה שנקרא מחזיר למוטב, שלא סתם עושה מאדם הגדול האגואיסטי, אגואיסט קטן. עד כדי כך שהוא חושב שהוא כבר לא נמצא בתוך האגו, ומוכן לשבת וכל הזמן לעסוק במדיטציה. לא, חוכמת הקבלה היא דורשת מאדם שהוא יפרסם את השיטה, שהוא ידאג לחבר לזה כמה שיותר אנשים, שהוא יארגן אותם יחד, שהוא יחבר בין כל האנושות, ולא שהוא יכול לשבת לבד, בודד שם על איזה גבעה, בתנוחה מיוחדת, ולעסוק באיזה מחשבות, כמה שיותר מנותקות מהעולם הזה. חוכמת הקבלה היא מאוד מאוד ריאלית ומעשית.
היא לא מבטלת את האגו של האדם, אלא מכוונת אותו בצורה נכונה יותר?
כן, וגם כן עוד יותר מזה. כי כמה שאנחנו מתקדמים במימוש חוכמת הקבלה, ביישום חוכמת הקבלה, אנחנו נעשים מצד אחד, מה שנקרא מקו שמאל, יותר אגואיסטים. כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אם אני יודע לתקן את האגו הקטן שלי, אז נתוסף לי מהמערכת הכללית אגו יותר גדול.
חוכמת הקבלה עושה אותי יותר אגואיסטית?
כן, מצד אחד. ומצד שני נותנת לי כלים להתמודד עם האגו הזה, כך שאנחנו יכולים לעלות עליו, להתעלות, ובצורה כזאת אנחנו יכולים לתקן את האגו דווקא יותר ויותר ויותר. לכן מי שמתעסק בחוכמת הקבלה, לא מרגישים את עצמנו שאנחנו כבר נמצאים באיזה נירוונה, או איך להגיד שם, באיזה מצבים כאלה גבוהים, מנותקים מהמציאות. ההפך, אנחנו יותר ויותר נכנסים לעומק של הרצון לקבל, לעומק של המציאות הרעה, ושם אנחנו גורמים לתיקונים יותר ויותר גדולים.
קודם אמרת שבעצם הכל קורה בכוונה של האדם, וזה כן. העיקר. אז מה פה בעצם חשוב לדעת? שאנחנו צריכים לחשוב נכון, להתכוון נכון, או שגם לפעולות שלנו יש איזושהי השלכה? מה יותר חשוב, הפעולה עצמה או הכוונה מאחוריה?
אצלנו כוונה ופעולה זה אינו אח. אין הבדל בין כוונה לפעולה, כי דווקא על ידי הכוונות אנחנו מפעילים את המציאות. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר בידיים ורגליים. אם כן, לארגן את האנשים שילמדו, שיתקרבו לפגישה, למגע עם חוכמת הקבלה. אבל בעצם, כנראה כמו שבתורות האלו, הם כולם מדובר על המימוש הפנימי. גם כן כתוב בספרים שלנו שאברהם אבינו, הוא נתן לתלמידים שלו שיטה הזאת של חוכמת הקבלה בצורה מסוימת, ושלח אותם למזרח. יכול להיות שמדובר על כל אותם התורות שאחר כך הם נקלטו בהודו ובכל המקומות.
זאת אומרת שיכול להיות שכל המושגים האלה שנשמעים קצת דומים למה שאתה מתאר, מגיעים מאותו מקור.
מאותו מקור, נראה לי שכן. אפילו עד היפן ו... סין זה קבוצת אחרת, זה עם קונפוצי, אחר כך היא קיבלה איזה שינוי. אבל פחות או יותר כל עדות המזרח, כן? כל העמים, זה כולם כך, כן? זה מלכתחילה היה גם כן בתוך האסלאם ובתוך הנוצרות. רק אחר כך זה הכל... קיבל איזה שינויים. גם יהדות עברה הרבה שינויים. כן, אבל יסוד לכולם, זה חוכמת הקבלה, שהיא רק מציגה את עצמה כמימוש של ואהבת רעך כמוך.
אז אולי באמת לסיכום, כדי שנבין בדיוק את מה שחוכמת הקבלה אומרת על המושג הזה, מה זה מעשים טובים שנעשה אותם, וזה מה שיבטיח לנו בעצם את התוצאה הטובה, את החיים הטובים?
כאן זה בעיה, כבר. אנחנו מבינים שמעשים טובים אנחנו צריכים להבין לא לפי השכל שלנו, הגשמי, האגואיסטי, אלא לפי איזה רעיון, לפי הסטנדרט גבוה, שהוא מנותק מהטבע האנושי, האגואיסטי. ולכן אנחנו קודם כל צריכים להתרומם, להתעלות למעלה מהטבע שלנו, ואחר כך אז נוכל לקבוע מה זה טוב ומה זה רע, כדי לא לטעות. לכן חוכמת הקבלה מביאה אותנו דרך הרבה מאוד שלבים הראשונים למצב איך לצאת להתעלות מהאגו שלנו. זה נקרא לצאת מהמצרים, משליטת הפרעה, משליטת האגו שלנו. ואז כי אנחנו כבר יוצאים מהאגו שלנו, אז זה מסבירה לנו הלאה איך אנחנו יכולים, שאנחנו נעשים חופשיים ממנו, משליטתו, איך אנחנו יכולים אז לראות את העולם בצורה הנכונה, כי לפני זה בטוח אנחנו רואים אותו בצורה מעוותת, שהאגו שלנו מעוות את הכל, ואז אנחנו יכולים כבר לעשות חשבונות הנכונים, ולהגיד מה זה טוב, ואז להחליט מה לטובת, באמת לטובת האדם, אנושות, עולם ובריאה.
זאת אומרת שאם אני עשיתי הרבה מעשים טובים, וקיבלתי דווקא תוצאה...
מאיפה את יודעת שזה מעשים טובים?
זהו, אני בכלל לא יודעת מהו הטוב כדי לאמוד אם התוצאה שקיבלתי היא טובה או לא, המעשים שלי טובים.
כן.
זה מה שאנחנו צריכים בעצם ללמוד.
כן, אבל אל תחשבי שאם את עושה מעשה טוב, שתגובה לזה תהיה טובה.
למה?
כאן זה גם כן בעיה. כי כל התורות האלו, האחרות, הן לא הולכות לעומק כמו חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה אומרת פשוט, אם אתה תיקנת איזשהו רצון, שעכשיו פועל בך, ותיקנת אותו לנכון, מגלים לך רצון מקולקל, עוד יותר גדול שתתקן אותו. זאת אומרת, אחרי פעולה טובה שעשית ותיקנת משהו, ואתה רוצה בצורה אגואיסטית עכשיו ליהנות מהפירות, כן? אז מגלים לך רצון מקולקל עוד יותר גדול, זאת אומרת, אתה מרגיש עוד יותר גרוע, במקום להרגיש טוב. איפה הפרס שלי? הפרס יוצא שמביאים לך יצר רע, רצון הרע מקולקל יותר גדול, ואתה מרגיש העולם עוד יותר חשוך, עוד יותר מקולקל, ולמה זה מגיע לי? זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכאן אנחנו צריכים כל הזמן להיות דרוכים, להבין נכון מה שקורה. למעלה מהאגו שלנו. ואז אנחנו, אי אפשר לעשות את זה לבד, אז אנחנו צריכים חברה, לפחות עשירייה, זה ככה מידה אופטימלית, שאז אנחנו יכולים להחזיק את עצמנו, ולכוון את עצמנו נכון, להבין למה אחרי מעשים הטובים, מתגלים הקלקולים. וזה לגמרי לא אותה גישה, כמו שהתחלת שיחה שלנו.
שבעצם אני מבינה שהטוב הוא דווקא הזדמנות גדולה יותר לשינוי, אתגר גדול יותר. זה שווה כל המאמץ הזה?
כן.
לאן הוא מוביל אותנו?
זה כמו שבבית ספר אפילו, שאני מצליח, נותנים לי תרגיל יותר קשה. ואם אני זוכר שהייתי מנגן, כן? אז כל פעם מביאים לי תרגילים עוד יותר קשים, עוד יותר קשים, בגלל שהצלחתי בתרגילים הקודמים.
אז בעצם המציאות היא סוג של האוניברסיטה של החיים שמחנכת אותנו, מלמדת אותנו.
כן.
וזה שווה? שווה לנו לעבור
שווה
את החינוך?
שווה אם אני מסתכל על הסוף, שכולם צריכים להגיע לזה, והעיקר בשבילי זה להשיג כוח השפעה, על פני כוח הקבלה, זאת אומרת למרות, אז אני כל הזמן הולך מצד אחד בחושך יותר גדול, בצער יותר גדול, שמתגלה בכלים דקבלה שלי. מצד שני, אני בזה רוכש את האור, שמעלה אותי למעלה מהחושך שבי, מהאגו שבי. וכך אני כלול משני הקווים, רע וטוב. ואני בונה את עצמי למעלה מהם, עוד יותר גבוה. אני לא צריך את הרע. וגם כן את הטוב אני לא צריך. העיקר אני מתעלה, אני יותר קשור לכוח עליון, על ידי שני כוחות האלו, טוב ורע. זה בשבילי השכר.
אז מי הוא האדם הזה ש...
זה נקרא את... האדם. כן. זה נקרא האדם. אותו קף האמצעי, אותה הנקודה ששם אני מחבר טוב ורע יחד, כדי להשיג דבקות, הזדהות עם הבורא, עם כוח עליון. זה נקרא אדם. לכן נקרא אדם, הדומה לבורא.
זה אותה האחדות שתיארת קודם עם כל האנושות כן. והטבע.
אז מתוך האחדות בינינו, אנחנו בונים גם אחדות עמו.
זה נשמע שיש לנו הרבה לאן לשאוף ולצפות. תודה רבה.
צריכים ללמוד ולממש. בהצלחה.
תודה רבה. תודה לכולם, ונתראה בפעם הבאה.